ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סוטה דף למד ג'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 7 שורות מלמעלה. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו תפילה בכל לשון. עוד נקודה, האם המלאכים מכירים בכל לשון? בגמרא אנחנו בעצם ממשיכים הסבר עברת מקורות לרשימות שראינו במשנה, ובין היתר המשנה הזכירה, לימדה, שתפילה נאמרת בכל לשון. רש"י בשורה רביעית, תפילה דקטני מדעיני בכל לשון, לא צריך קרא, אין צורך לפסוק. זה בניגוד לדברים אחרים שהבאנו פסוקים כבסיס או כמקור. דה רחמי נינו והוא לישנה דידע לכוון ליבו נצלי. תפילה בסופו של דבר זה בקשת רחמים, ובאיזו לשון שהמתפלל יודע ויכול לכוון את ליבו, בקשתו, אז שיתפלל כך. הגמרא, בקשר לקביעה שתפילה בכל לשון, רחמי היא בקשת רחמים, כל הכי דבאי מצלי, איך שהוא, מבחינת לשון, שפה שיתפלל. הגמרא שואלת, ותשימו לב, סימנו את השורות הבאות כקושיה ארוכה, ותפילה בכל לשון? הייתכן? ואמר רב יהודה, לעולם אל ישאל אדם צרכה בלשון ארמית. דאמר רב יוחנן, כל השואל צרכה בלשון ארמי, אין מלאכי אשרת נזקקין לו, לפי שאין מלאכי אשרת מכירים בלשון ארמי. אז איך אתה אומר שתפילה יכול להיות בכל לשון? הגמרא עונה, לא קשיא. ביחיד, אז אנחנו אומרים אל ישאל צורכיו בארמית, בציבור, כי כשמתפללים בציבור לא זקוקים לעזרת המלאכים כדי להביא את התפילות מעלה. רש"י כותב, יחיד צריך שיסייעו מלאכי השרת, ציבור לא צריך להו, דכתיב אין כל כביר לא ימאס, מסר שהפסוק הזה הוא אינו מואס בתפילתן של רבים, כלומר הקדוש ברוך הוא מקשיב לתפילות של הרבים בלי אמצעי מלאכי השרת. הגמרא כאן שואלת שוב פעם קושיה ארוכה על מה שאמרנו עכשיו, ואין מלאכי השרת מקים לשון הרמי, והתניא יוחנן כהן גדול שמע בת קול מבית קודש הקודשים ביום כיפור בשעת עבודת הכהן גדול, שהוא אומר מה אומר אותו בת קול, וכאן נראה במשפט בארמית, ניצחו טליה דאזלו לאגחה קרבה לאנטופיה. טליה הם פרחי הצעירים, פרחי בית חשמונאי, הם הלכו ללחם ביוונים והם ניצחו באנטופיה שמקום. רש"י כותב שהלכו פרחי כהונה בני בית חשמונאי ללחם עם יוונים לפני יום הכיפורים, ונלחמו ביום הכיפורים. אולי נגיד במאמר מוסגר, הנה תקדים למושג של מלחמת יום הכיפורים, כי גם פה שם היה הלחימה ביום כיפור, ושמע יוחנן הכהן גדול בת קול שהיה עובד עבור יום הכיפורים. חזרה לגמרא, ושוב מעשה בשמעון הצדיק ששמע בת קול מבית קודש הקודשים שהוא אומר, ושוב פעם משפט בארמית, בתלת אבידתה דאמר שנאה לאיתה על איכלה ונהרג גס קל גס ובטלו גזרותיו, וכתבו אותה שעה וכיוונו, הם רשמו את השעה שיצא אותו בת קול, וזה באמת היה כך, ובלשון הרמי היה אומר. אנחנו חוזרים קודם לרש"י, אמרנו ששמעון הצדיק שמע בת קול שאמר בתהילת אבידתה, רש"י כתב אבידתה חיל, לשון העביד את חילו עבודה גדולה, גס, קל גס, אומר רשי, שם מלך יוון. וזה המסר שאותו בת קול העביר, שהגזרה של אותו שעה התבטלה. והכל היה בארמית. הגמרא עונה, איבה הייתה עם הבת קול שני, תלעשמוי עבידה, אין להשוות מה שאמרנו מקודם, דהיינו מלאכי השרת, זה כוח מסוים, ויש כוח אחר שנקרא בת קול. בת קול שהיא מיועדת כדי להשמיע, אז היא באמת דוברת, נשמעת בכמה לשונות. מה שהיא כותב, שני בת קול, אותה מידה הממונה על כך, יודעת ב-70 לשונות, מפני שעשויה להשמיע, והיא משתלחת לכל הלשונות, פעמים לזה, פעמים לזה. אז שוב פעם, בת קול זה שונה ממלאך השרת. ממשיך הגמרא ואומר, והיא בית אמה, גבריאל אבי, אותו בת קול יצא מהמלאך גבריאל, שהוא מיוחד. דאמר מו, בא גבריאל ולימדו 70 לשון. זה בקשר ליוסף, שהוא היה במצרים, אותו מלאך גבריאל לימד את יוסף 70 לשונות. ברכת המזון, אנחנו גם הסברנו בשבוע הקודם, הפס הכפול, הוא מדגיש את הדוגמאות, את ההלכות שהופיעו במשנה. וכאן הוא ביחס לברכת המזון, שהוא גם נאמר בכל לשון, דכתיב, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. ולומדים מכאן בכל לשון שאתה מברך. שבועת העדות, גם זה היה ברשימה, אנחנו הסברנו במשנה העניין של שבועת העדות, אדם שאחרי שטובעים ממנו להגיד עדות, הוא נשבע וכופר שהוא יודע את העדות. אותו שבוע נאמר בכל לשון, לא רק בלשון הקודש, תכתיב, ומביאים מקור לזה, ונפש כי תחטא ושמע קול עלה, בכל לשון שהיא שומעת. שבועת הפיקדון, זה השבועה שהשומר יישבע כשהוא רוצה להצדיק היעדרות הפיקדון שנמסר לו. יש כמה וכמה דוגמאות, כמה סוגים שונים של שומרים, אז אנחנו לא ניכנס לפרטים, רק שנזכיר שאותו שבוע שהשומר נשבע, הוא נשבע בכל לשון. ואיך יודעים? עתיה, תחתה, תחתה משבועת העדות. אחרי שהוכחנו בשבועת העדות שהוא בכל לשון, ויש מילת מפתח לעשיית גזרה שווה, תחתה, וממילא גם בשבועת הפיקדון שמופיע אותו מילה, אנחנו לומדים שהוא בכל לשון. השורות הבאות אנחנו נציין, יש כאן 4 שורות בערך, שהן בעצם דיבור המתחיל מהמשנה, ציטוט ארוך מהמשנה. והנה, ואלו נאמרים בלשון הקודש, מקרא ביקורים וחליצה וכו'. אז הרשימה המשיכה עד מקרא ביקורים כיצד, שם זה גם מופיע במשנה, וגבי מקרא ביקורים איך זה, וענית ואמרת לפני השם אלוקיך, ולהלן הוא אומר בהר גריזים והר עיבל, וענו הלווים ואמרו אל כל איש ישראל כל רם. מה ענייה המורה להלן אצל הלווים והר גריזים והר עיבל בלשון הקודש? אף כאן במקרא ביקורים זה דווקא בלשון הקודש. ולווים גופיים מנהלן מניין לנו שבאותו מעמד של הר גריזים והר עיבל, הלוויים שהאמרו את הברכות והכללות, שזה היה בלשון הקודש, עתיה קול קול ממשה. תיווך בלוויים בהר גריזים קול רם, וכתיב עתם במתן תורה, משה ידבר ואלוקים יעננו בקול. והתורה היא ניתנה בלשון הקודש. מה להלן בלשון הקודש? מתן תורה שהקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו דיבר, הוא דיבר בלשון הקודש. אף כאן גם כשמדובר בברכות בהר גריזים ובהר עיבל, אף כאן בלשון הקודש. חליצה כיצד, ואז המשנה המשיכה, אנחנו כתבנו בין השורות קטעים מהמשנה, וענתה ואמרה ולהלן הוא אומר וכולי. זה לגבי התנא קמא, הוא לומד שזה לא, בלשון הקודש וענתה ואמרה, ורב יהודה אומר ככה עד שתאמר בלשון הקודש. הוא לא דורש גזירה שווה, אלא מהמילה ככה הוא מבין שזה כמו שכתוב בתורה, כך הפרוצדורה של החליצה. זה כמובן מה שהיבמה אומרת, מה שהיבם אומר, ורבנן היי ככה מה יבדיל. זה היה המקור של רב יהודה, שזה דווקא בלשון הקודש, בזמן שרבנן למדו ממקור אחר, וענתה והיא אמרה שזה בלשון הקודש, אז מה רבנן לומדים מככה? מבאי אלוהו לדבר שהוא מעשה מעקב. בפרוצדורה של החליצה יש דברים, יש אמירות ויש גם מעשים. למשל, מה זה מעשה? חליצה זה הורדת הנעל ורקיקה שהיבמה רוקקת. אז שהדברים האלו הם נקראים מעשים, ומהמילה ככה לומדים שאלו מעכבים. ורבי יהודה מאיפה הוא לומד שמשהו מעשה הוא מעכב? מכל ככה. בפסוק כתוב המילה ככה. אנחנו הוספנו בשוליים דברים, פרק חפי פסוק ת', וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. אז במקום לכתוב כל יעשה לאיש, כתוב ככה, יש כאן נקרא זה תוספת אות. אז רבי דה לומד שצריך מה שהוא בגדר מעשה הוא מעכב. וכשאנחנו אומרים מעכב, שבלי הקיום המעשים אז החליצה איננה חליצה, והיא היבמה תישאר אסורה להתחתן לשוק. ורבנן כל ככה לא משהו, הם לא רואים משהו מיוחד בתוספת האות, ולכן הרבנן הם סומכים על זה שכתוב ככה לדבר שהוא מעשה מעכב. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', ורבי יהודה היי וענתה ואמרה מי עביד לי. זה היה המקור, זה בעצם גזירה שווה שממנו למדו הרבנן שהחליצה הוא בלשון הקודש. רבי יהודה למד מככה, ואז מה רבי יהודה לומד מהמקור של רבנן? ואנתה ואמרה תשובה מבאי אלי לגמורי ללווים ולבלשון הקודש. זה בא ללמד על הלווים שהם היו הברכות וקללות שהם היו בלשון הקודש. רק נזכיר לעצמנו שהרבנן למדו אצל הלוויים, דהיינו הברכות והקללות, מהמילה קול. הגמרא שואלת, ולילף קול ממשה, למה רבי יהודה לומד מהגזירה שווה ולא לומד מקול, כמו שהרבנן למדו? הגמרא עונה, ענייה, ענייה גמיר. רבי יהודה היה לו מסורת בעשיית הגזירה שווה דרך המילים ענייה. קול, קול לא גמיר, אבל גזירה שווה דרך המילה קול לא היה לרבי יהודה קבלה על כך. רש"י מזכיר לנו שהנושא של עשיית או לימוד גזירה שווה זה רק בקבלה. אין אדם דן גזירה שווה מעצמו, אלא אם כן הוא, אלא מתי כן דנים גזירה שווה? כשקיבל מרבו. תניה נמי הכי, רבי יהודה אומר כל מקום שנאמר כל ככה ענייה ואמירה אינו אלא לשון הקודש. והוא מביא דוגמאות על כך, כל כמו אצל ברכת כהנים, כל תברכו, ככה דחליצה, דיברנו על זה מקודם, ענייה ואמירה דלוויים. זה שוב פעם, זה שיטת רבי יהודה. ברכות וכללות כיצד? ראינו במשנה את התיאור מתי ואיך מבצעים את הברכות ולקלות בהר גיזים והר עיבל, כיצד, כיוון שעברו ישראל את הירדן וכו'. וכאן אנחנו נלמד ברייתא ארוכה בנושא הזה, והכותרת שהוספנו בשוליים, מחלוקת תנאים על המיקום של הר גיזים ועיבל. אולי נקצר או נתמצת המחלוקת הר גיזים והר עיבל, האם הם היו קרוב לנקודה שבה חצו עם ישראל את הירדן, או רחוק פנימה בתוך ארץ כנען, ארץ ישראל. ועל זה אנחנו נראה מחלוקת תנאים. אנחנו גם נעסוק בפסוק, בדברים פרק י' פסוק חט, והוספנו את הפסוק בשוליים, נכיר ביחד את הפסוק, נקרא מהשוליים, והיה כי יביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, ונתת את הברכה על הר גריזים ואת הכללה על הר עיבל. נזכיר עוד פסוק שיוזכר כאן במהלך הגמרא, והוא יותר למטה בשוליים, בערך באמצע עמוד, את ברגמות המסומנות שלנו השס עוזר. כתבנו, אנחנו שוב פעם מדברים על דברים פרק הזיים פסוק ד', והיה בעוברכם את הירדן, תקימו את האבנים האלה אשר אנוכי מצווה אתכם היום בהר עיבל, וסדת אותם בסיד. עכשיו, כפי שאמרנו, הזכרנו פסוק חט בדברים פרק י' א', והגמרא עצמה מתייחסת לפסוק למד, והנה תנו רבנן והלא הימה בעבר הירדן. אז שוב פעם אנחנו מדברים על הר גריזים והר עיבל, המקום שיהיה אותו מעמד של הברכות והכללות כפי שמסופר בתורה. אז הם בעבר הירדן, ומה הכוונה בזה? מעבר לירדן ואילך, דברי רבי יהודה, כלומר הרבה להלן מן הירדן לכיוון מערבי. בל נשכח שעם ישראל כעת עומדים עם משה רבנו בעבר המזרחי של הירדן, ממה שהיום הוא נקרא לזה באזור הממלכת ירדן לכיוון ארץ ישראל. אז ארץ ישראל הוא ממערב לאותו מקום, וכאן אנחנו מוסיפים הרבה להלן, כלומר בתוך פנים ארץ ישראל לצד המערבי, לא על שפת המנהר. כתוב אחרי דרך מבוא השמש, מקום שהחמה זורחת. מה זה מבוא השמש? איפה שהשמש באה לעולם. אבל הכוונה פה זה רחוק ממזרחו של הירדן. בארץ הכנעני היושב בערבה, אלו הר גריזים והר עיבל שיושבים בהם. כלום עכשיו, בזמן שהתנא כותב את הדברים האלו, הקוטים, קוטים זה אומה שבזמן סנחריב, שהוא בא וכבש ארצות רבות כולל צפון ארץ ישראל, והוא החליף אוכלוסין, הוא העביר אוכלוסין שהיו בארץ ישראל, מעשרת השבטים, והעביר אותם לאן שהוא העביר אותם, ובמקומם הוא הושיב בארץ ישראל את האומה קוטה, הם הקוטים, שעכשיו הם באותו מקום של הר גריזים והר עיבל. כתוב בפסוק מול הגלגל, סמוך לגלגל, אצל אילוני מורה. מה זה? איפה זה? ומה זה? שכם. ולהלן הוא אומר, ויבוא אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אילון מורה. מה אילון מורה אמור להלן אצל אברהם? שכם. אף כאן מה שמוזכר אילון מורה בני שכם, אבל זה הכוונה, שכם. אמר רבי אלעזר ורבי יוסי, בדבר זה זייפתי ספרי קוטים. אנחנו עכשיו נראה למה הוא מתכוון. אמרתי להם, זייפתם תורתכם ולא העליתם בידכם כלום. שאתם אומרים אלוני מורה שכם, אף אנו מודים שאלוני מורה שכם. אנו למדנוה, למדנוה בגזרה שווה, זה נקרא תורה שבעל פה. אתם שכופרים בתורה שבעל פה, במה למדתם? איך אתם הגעתם למסקנה שאילוני מורה זה שכם? רבי אלעזר אומר, הלא הימה בעבר הירדן. עכשיו תשימו לב, זה שונה מהתנא קמא. הוא אומר, מה זה בעבר הירדן? סמוך לירדן, דכתיב, פסוק בקשר להר עיבל, והיה בעוברכם את הירדן. ורשי מסביר, בעוברכם משמע בו ביום, תקימו את האבנים בהר עיבל. הגמרא ממשיכה, אחרי דרך מבוא השמש, מקום שהחמה שוקעת, כלומר רחוק מן המערב, החמה, הוא מבין, מבוא השמש, זה הכוונה לשקיעת החמה, והפסוק שאומר, אחרי דרך מבוא השמש, כלומר, רחוק מן המערב, אלא סמוך לירדן. בארץ כנעני, זה מה שכתוב בפסוק, ארץ חיבי היא. רשי אומר כאן, בארץ הכנעני, ארץ חיבי, בניחותה, כלומר אין כאן ניסוח או סגנון של קושי, אלא בניחותה. אמנם הפסוק אומר בארץ הכנעני, אבל לשם דיוק, לשם הבנה, אינה ארץ הכנעני, אלא ארץ החיבי. השכם חיבי היא, דכתיב, ויבוא יעקב שלם וכולי, הוא כתיב, שכם בן חמור החיבי. נשיא הארץ. אנחנו ממשיכים בגמרא, היושב בערבה, והלא בין הרים וגבעות הם יושבים מול הגלגול, והלא לא ראו את הגלגל. אז יש כאן ציטוטים שקשה להבין אותם, אלא אם כן נתקדם בגמרא ונשמע ההסבר. רבי אלעזר בן יעקב אומר, הוא בא לפרש את דברי רבי אלעזר. לא בא הכתוב, אלא להאות להן דרך. מה שכתוב פה, היושב ברבה מול הגלגל, אלו הם סימני דרך. כלומר, מפה. כדרך, אז כאן, הקלייסר מקבלים הנחיה איך להיכנס לארץ ישראל, וההנחיה הזאת הגמרא מתארת או קוראת לו כך, דרך, להראות להם דרך בשנייה, כמובן הזה עכשיו עם יהושע בכניסתם לארץ, כדרך שיהיה להם בראשונה, הכוונה לזמן המסעות במדבר, איך הראה להם הדרך על ידי עמוד האש וענני הכבוד. רשי כותב בקד סוף שורות הקצרות, כדרך שלהם בראשונה בצאתם ממצרים בעמוד ענן להנחותם הדרך, כך בא עכשיו ליישר דרכם להורתם הדרך לפי שגלוי לפניו שעתיד הענן לפסוק במיטת משה ולא ילך עם יהושע. אז מה קרה? הורה להם לאחר שיעברו את הירדן לכבוש את הארץ, ילכו דרך כבושה ודרך מישור ודרך ארץ הכנעני שהיא ערבה, ואל יקיפו סמוך לשפת הירדן דרך ארץ החיבי שהיא הרים וגבעות, אלא ייכנסו לתוכה מצד מערב רחוק מן הירדן ויקיפו ויכבשו. אנחנו חוזרים לגמרא. הפסוק הזכיר את המילה דרך, וזה בא ללמד בדרך לכו ולא בשדות וכרמים. היושב ביישוב לכו ולא במדברות, בערבה לכו ולא בהרים וגבעות. השורות האחרונות הם על פי ההסבר שרבי אלעזר בן יעקב נתן לנו, שהחלק הזה של הפסוק בא לכוון אותם איך להיכנס לארץ ישראל, אבל לא בא להצביע על מיקום מסוים. הנושא שמופיע כעת בשוליים, כיצד עברו ישראל את הירדן, ואנחנו מציינים שזה נושא שיתפוס את הגמרא, שיעסיק את הגמרא עד אפלמת דלין עמוד ב', כיצד עברו ישראל את הירדן. מבחינת סימונים אנחנו נראה שימוש בפס כפול, בא להגיש את הביטוי, את המילה, הביטוי בכל יום, ובניגוד למה שהיה, למה שהם היו רגילים, יש היום שהם עברו את הירדן, אז הדגשנו את המילה הזאת, והיום עם קיבקוף. אז עכשיו הגמרא, תנו רבנן, כיצד עברו ישראל את הירדן? בכל יום ארון נוסע אחר שני דגלים, שני גם כבר שני שבטים, התורה מפרטת איך היו מסודרים השבטים מסביב הארון, המשכן, והארון, המשכן היה מפורק, אבל זה היה שבט לוי, ומסביב היו שבטים. אז בכל יום הם הלכו אחרי שני דגלים, מה שהיה רגיל זה הארון לא היה בקדימה אלא היה נוסע, היו נוסעים אותו אחרי שני שבטים, זה הדגלים. ורשי מציין שזה מופיע בפרשת נסו. זה לגבי היום רגיל של המסע במדבר. והיום כשאנחנו מדברים על חציית הירדן, נסע תחילה שנאמר, הנה ארון הברית אדון כל הארץ עובר לפניכם. בכל יום ויום לוויים נושאים את הארון, והיום נשאו כהנים, שנאמר, והיה כנוח כפות רגלי הכהנים נושא ארון השם וכולי, שהם נכנסו רגליהם, הם הכהנים האלו נכנסו למי הירדן. עד כאן שיעורנו להיום.